קראנו השבת את פרשת בלק, פרשת בלעם. חז"ל אומרים במסכת ברכות שרצו לקבוע את פרשת בלעם בקריאת שמע. ולמה לא קבעו את הפרשה? כי זה לא לגרום לטרחה יתרה. הרב זצ"ל מסביר שבפרשה הזאת, בפסוקים המיוחדים, קרא שחר קרי, וכלבים יקימנו, רואים את מעלתם הגדולה של ישראל ואת סגולתם. וזאת הנקודה שרצו לקבוע בפרשת קריאת שמע. כלומר שקבלת עול מלכות שמיים צריכה להיות מחוברת עם הכרת המעלה המיוחדת של עם ישראל. אבל את הפסוק הזה לבד לא יכלו לקבוע, כי צריך להסביר את העניין הזה, למה באמת, מה העומק של העניין, למה המעלה של עם ישראל, הסגולתם של ישראל, היא קשורה דווקא בעניין הזה של קבלת עול מלכות שמיים, שזה זה יסוד של אמונה. בשביל זה היה צריך את כל הפרשה. וכל הפרשה זה כבר טרחה, כדי להסביר בהרחבה גדולה את היסוד הזה, על כן לא קבעו. אבל מזה אנחנו לומדים לימוד מאוד מאוד גדול. שיש צורך להכיר בעובדה הזאת. קבלת עול מלכות שמיים היא מתוך הכרת סגולתם של ישראל. זה כתוב בפסוק אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. גם בפרשה כאן כתוב אל מוציאה ממצרים כתועפות ראם לו. וחז"ל מסבירים על זה, המפרשים, אני חושב שגם אור החיים מסביר. בלק אמר, הנה עם יצא ממצרים, הם יצאו מעצמם. אבל הנבואה אומרת, אל מוציאה ממצרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים, זה לא הם יצאו מעצמם, הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים. גם יש במובן הזה של האמירה של בלק, כאילו הם בזכויות, היה להם זכויות, בגלל זה הם יצאו ממצרים. עכשיו שהם לא מתנהגים כפי שצריך להתנהג, אז לא מגיע להם הזכויות האלה. והתשובה היא לא. כן מוציאה ממצרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים. לא בגלל הזכויות שלהם. הקדוש ברוך הוא בחר בהם. והבחירה האלוקית היא מוחלטת, והיא לא משתנה בין אם מתנהגים ככה או מתנהגים אחרת. עם ישראל הוא עם השם בכל מצב תמיד. עוד נקודה ראשונה. בלעם חשב שהוא צדיק. הוא עושה רק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. הוא אומר רק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. הוא לא עובר על פי השם בשום פנים ואופן. הוא חשב שהוא צדיק, והוא היה בעצם מקולקל שממקולקלים. עין רעה, נפש רחבה, רוח גבוהה, כל החסרונות שאפשר, שמוצאים את האדם מן העולם, היו בו. והוא אומר שהוא עושה רק את דבר השם. יכול להיות מצב כזה שאדם משתבש וטועה וחושב שהוא הולך בדרך נכונה, כאשר הדרך היא הגרועה שבגרועות. זה היה איתו. הוא, כיוון שיש לו רוח נבואה, אז הוא אדם חשוב, הוא צריך לשמור על כבודו. אז הוא שומר על כבודו, יש לו רוח גבוהה. וכשבאים להזמין אותו לבוא לקלל, כמובן שהוא לא מקלל סתם. רק הוא מקלל את הדברים הרעים. הוא מחפש את החסרונות, ואותם צריכים לקלל, כי אסור שיהיה דברים רעים בעולם, והוא מקלל רק את הדברים הרעים. והוא גם יודע לכוון לדברים שהקדוש ברוך הוא מקפיד עליהם, והוא מוציא, עוזר להוציא, כאילו, צליח להוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל. כתוב שאל זועם בכל יום. כל יום יש איזה שנייה או חצי שנייה שהקדוש ברוך הוא בא זועם. כך אומרת הגמרא במסכת ברכות. והוא התכוון, ולמה הקדוש ברוך הוא זועם? כי יש איזה, בכל זאת, יש דברים שצריך לזעום עליהם, לחוס עליהם, כי לא הכל שלם. וצרים הקדוש ברוך הוא זועם, אז טוב, זה דבר טוב, אז הוא גם כן משתתף בזה כמובן, והוא יודע לכוון את הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא זועם, ואז הוא מפנה את זה לכללה על איפה שצריך לקלל, כביכול. והוא אומר, מה איזום? לא זעם השם. חכה כל בימים האלה לתפוס את הרגע הזה, לא מצליח. אין. הוא רוצה רק לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. הוא גם לא הולך בהתחלה, מכיוון שכבוד התורה, כבוד הנבואה שלו, זה לא ללכת עם אנשים בינוניים, עם שליחים. אז צריך לשלוח שליחים יותר חשובים, נכבדים מאלה, שיהיה מתאים, מי ללכת, לאיזה בקשה לענות. הכל אצלו, כביכול, הוא חושב שהכל הוא עושה נכון. הוא מעמיד אפילו תלמידים בשיטה הזאת. ראו מבין תלמידיו של בלעם הרשע, תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע. זאת אומרת שיכול להיות מצב כזה שאדם מוכשר, גאון, גאונות נבואית ועקום ומקולקל באופן היותר נורא. קשה ממש להבין את זה. זה גם מפחיד שיכול להיות דברים כאלה, שהיה במבט הראשון נראה שאדם עם כוח נבואי, הוא צריך להיות קדוש, הוא צריך להיות אדם מושלם. הנבואה לא שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. הנבואה לא שורה, אלא לתלמידי חכמים, צדיקים, כך אומר הרמב״ם. והנה אנחנו רואים תופעה מוזרה כזאת, זה קצת מפחיד. יש יוצאים מן הכלל. יש כלל ויש יוצאים מן הכלל. והכלל הוא שבאמת הנבואה לא שורה, אלא אנשים שלימים, במדרגות רוחניות גדולות, אנשים בעלי מידות מתוקנות, אנשים בעלי דביקות מריבונו של עולם, רק עליהם באמת, זה הסדר הגדול, הטבעי, בדרך כלל. ויש חריגה, צריך לדעת שלכל כלל, יש גם יוצאים מן הכלל. אנחנו צריכים ללמוד מן הדבר הזה, שעד כדי, זה דוגמה קיצונית, שאדם עם כישרונות גדולים, עם השגות רוחניות גדולות, יכול לטעות ולחשוב שהוא צודק, ולטעות טעויות גסות ואיומות ביותר. להיות עיוור, לא רואה את המציאות. יש אנשים שיודעים מה נכון, אבל הם קשה להם להתגבר על יצרם, והם נופלים. אבל הם יודעים שהם נופלים. ויש כאלה שהם הופכים חושך לאור, וחושבים שהם בסדר. הם עושים עבירות, הם הולכים בדרכים מוטעות, זה בעיקר קורה, יכול לקרות בדברים, במידות, יותר אולי מאשר במעשים, אבל זה משפיע כמובן מאוד מאוד על המעשים, שאדם טועה והולך בדרך מוטעת, והוא לא יודע שהוא טועה. הגר"א בפרשה הקודמת, מביאים את דברי הגר"א, שהוא אומר שיש שני סוגים של כישלונות, כמו שהזכרתי עכשיו. כישלון אחד זה שאדם לא יכול לסור מההרגלים שלו, הרגלים הלא טובים, הוא יודע שהם לא טובים, הוא לא יכול לסור. וכישלון שני, שהוא הופך חושך לאור, שהוא טועה פשוט בדרך, והוא חושב שהוא הולך, עושה מצווה, כשהוא בעצם עושה עבירות. לומר, אמור לאסירים צאו, ולאשר בחושך יגלו. הפסוק הזה אומר, אסירים זה אלה שאסורים בתוך מאסר ההרגלים שלהם. תצאו מההרגלים שלכם, תתגברו, תשנו את דרככם, אתם יודעים שאתם טועים, תשנו. ולאשר בחושך, אנשים שבחושך, שהם טועים והופכים את הסדר, וחושבים, עושים עבירות וחושבים שזה מצוות. ולאשר בחושך יגלו. צריך להיות, צריך לה... את שני הדברים האלה אדם צריך להתבונן בהם, במה שהוא יודע שהוא לא בסדר לתקן, ובמה שהוא ולהתבונן אם יש דברים שהוא חושב שהוא בסדר ובעצם הוא טועה בהם. הזכרנו את הגר"א, אני מוסיף לזה את בעל דברי התולדות יעקב, תולדות יעקב יוסף. הוא אומר, הרמב״ם בלכות דעות כתב, כשם שיש חולי הגוף ההופך מר למתוק ומתוק למר, כן, אנשים בטעם לפעמים מתחלף להם, וכך בחולי הנפש הופך רע לטוב, ומה תקנתו ילך אצל רופא נפש. הוא מביא דוגמה, מי שאינו מכיר בטעותו, כדברי רבי יהושע בן חנניה, שאמר שתינוקת אחת ניצחה אותו, הוא הלך בשדה, אמרה לו, לא שדה, לא שדה הוא זה? מה אתה הולך בשדה, אולי חרושה או זרועה? אמר, אז הוא ענה לה, אני הולך בדרך כבושה, כאן יש דרך, אני הולך. אז היא אמרה לו, לא ליסטים כבשו את הדרך הזאת? אסור ללכת בדרך הזאת. אז מה, אם קודם אנשים אחרים הלכו וכבשו את הדרך, אז מותר כבר ללכת בדרך הזאת? לא ליסטים, היא אמרה בדעשון חצופה קצת, אבל לא ליסטים כמותך כבשוע? כן, מה אתה? זאת דרך פרטית, זה שדה פרטי. אמר על זה רבי יהושע בן חנניה, אף אחד לא ניצח אותו, רק תינוקת אחת ניצחה אותו. כלומר, הוא חשב שהוא עושה בסדר. ויש לפעמים טעות. ומזכיר בעל תולדות יעקב, זה טעות אחת, שאדם הופך רע לטוב, ויש סיבה שנייה, שחכמים הם להרע, שמתירים את האסור. כמו שהגמרא אומרת, שתלמיד ותיק היה... שהיה מתאר את השרץ בכאן טעמים, והיה לו הסברים. עם ראש עקום, אז אפשר בפלפולים להתיר את הדברים האסורים. מה התיקון? צריך ללכת אצל... וידבר השם אל משה ואל אהרון ויקחו אליך, כלומר, לטבול במי הדעת, כמו שהרמב״ם אומר, שהמקווה, יש גם מקווה רוחני. כמו שיש מקווה גשמי, יש גם מקווה רוחני, נטבול במי הדעת. אז זו נקודה שאנחנו צריכים להתבונן בה. שאדם צריך לבחון כל הזמן את דרכו, אם הוא הולך באמת בדרך טובה, או הוא, יש לו, מפרש את הדרך, חושב שהוא הולך בדרך טובה, אבל לא. ולא כן הדבר הזה. אולי הדרכה לכך, מה שאמרו חז"ל, איזו דרך ישרה שיבור לו אדם, כל שהיא תפארת לעושיה, ותפארת לו מן האדם, שאדם גם יקשיב למה שאחרים מאירים לו, לא רק למה שהוא חושב שנכון. בעצמו צריך להיבונן, והוא נושא באחריות. ואם הוא טועה, הוא חייב, הוא לא פתור. וכמובן שמה בהרגלים שאדם מתרגל שהם הוא יודע שהם לא טובים, אז ודאי שהוא צריך לתקן, על זה אין שאלה בכלל. כמובן. אני רוצה מכאן לעבור לדברי הזוהר, פה בפרשה. אומר הזוהר, שלושה כתוב בהם תפילה. תפילה למשה איש האלוקים, זה בתהילים פרק צדיק. תפילה זו, אומר הזוהר, אין כמוה באדם אחר. תפילת משה, תפילה מיוחדת, הגיעה לשיא מיוחד בתפילתו. יש עוד תפילה, תפילה לדוד. תפילה לדוד, עתה אלוקי אוזנך, ענני וכו'. זה בתהילים בפרק פ"ו. אומר הזוהר, אין תפילה כמוה במלך אחר. התפילה כמלך, זה סוג של תפילה מיוחדת, אין כמוה. ויש עוד תפילה, תפילה להעניק יעטוף. זה בתהילים קב'. סוג של התפילה שאני מתפלל, זה גם כן תפילה מיוחדת, והזוהר מרחיב את הדיבור. מי החשובה מכולם? תפילה לעני. היא קודמת לתפילת משה, וקודמת לתפילת דוד, וקודמת לכל שאר תפילות בעולם. ולמה? אומר הזוהר, וזאת מפני שליבו שבור, שכתוב קרוב השם לנשברי לב. ותשמעו את לשון הזוהר. ואני עושה תמיד קטטה עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מקשיב לדבריו. המילה קטטה, זה מה שהזוהר אומר. כאילו הוא רב עם הקדוש ברוך הוא. למה הוא לא עוזר לו? למה הוא במצב כזה קשה? והקדוש ברוך הוא, כיוון שזה אמיתי, ויוצא מאומקא דליבא, הקדוש ברוך הוא, הוא רואה בתפילה הזאת, זאת התפילה הכי העומדת במדרגה הכי גבוהה. כיוון שהקדוש ברוך הוא מקשיב לדבריו, כיוון שמתפלל תפילתו פותחת את כל חלונות הרקיע, וכל שאר התפילות עולות למעלה. עד שאני מתפלל, כאילו מתעכבות התפילות, כתוב תפילה לעני כי יעטוף. מה פירוש המילה כי יעטוף? מלשון ועטופים ללבן. הוא מעכב, הוא דוחה כאילו את שאר התפילות, למה התפילה שלו היא מקדימה את כל התפילות האחרות, מאלה התפילות האחרות מתעכבות עד שתעלה תפילתו של העני. אותו המסכן, אומר הזוהר, שליבו שבור, שכתוב תפילה לעני כי יעטוף, ומשמעותו עוטף כל התפילות של העולם ולא עולים עד שתפילתו עולה. הקדוש ברוך הוא אומר, יאחרו כל התפילות ותפילה זו תיכנס אליי. איני רוצה בית דין שידון בינינו. לפניי ייכנסו התערומות שלו. יש לו תערומת על הקדוש ברוך הוא. לפניי ייכנסו התערומות שלו ואני לבד אתחייב בעצמי באלה התערומות. כמו שכתוב, ולפני השם ישפוך שיחו, לפני השם דייקה. כלומר, אין, הקדוש ברוך הוא לא נותן לאמצעים לקבל את התפילות של העני, זה הקדוש ברוך הוא מקבל אותם בעצמו. לפני השם ודאי. שאין חשובה לפני השם אלא התפילה של העני, שהוא מקבל תפילת העני ששופך דמעות בתערומת. כלומר, אפילו שיש כאן כאילו בתפילה שלו קצת כאילו טרוניה, הוא לא מתבטל בלבד, מרגיש כאילו משהו לא צודק במצב שלו, אבל הקדוש ברוך הוא אוהב את זה. כי זה בא מאומקא דליבא, הוא שופך את ליבו לפני השם בדמעות. זאת התפילה. אומר הזוהר, משה התפלל תפילתו והתעכב כמה ימים באותה תפילה בשל תפילת העני. אפילו משה רבינו. דוד ראה שכל החלונות וכל שערי שמיים כולם מוכנים להיפתח לעני, ואין בכל תפילות העולם שהקדוש ברוך הוא מקשיב מיד כתפילת העני, כיוון שראה זאת עשה עצמו עני ומסכן. פשט לבוש המלכות, ישב לארץ כמסכן ואמר תפילה, שכתוב תפילה לדוד, אתה השם אוזנך, ענני כי אני ואביון אני. אני, הוא אמר על עצמו שהוא אני ואביון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא מלך? ושליט על מלכים חזקים? ואתה עושה את עצמך אני ואביון? אומר הזוהר, מיד חזר באופן אחר. עזב את המילה אני ואביון ואמר, שמרה נפשי כי חסיד אני. ועם כל זה, הכל היה בדוד. כלומר, דוד ידע גם לשפוך שיחו באמת כמו אני, מעומקא דליבא. אמר רבי אלעזר, לכן אדם צריך בעת תפילתו להרגיש עצמו עני, כדי שתפילתו תיכנס בכלל תפילת העניים. דוד המלך עשה עצמו בארבע דרכים, שם עצמו בין המסכנים ובין החסידים ובין העבדים ובין המוסרים נפשם על קדושת השם. בין החסידים, שכתוב שמרה נפשי כי חסיד אני, מפני, תשמעו עכשיו דברים חשובים מאוד של שאומר הזוהר, מפני שאדם צריך שלא לעשות עצמו רשע. אז לכן מותר לאדם להגיד שמרה נפשי כי חסיד אני, הוא צריך, הוא אסור לו לשים את עצמו פחות מחסיד, לא רק לא לשים את עצמו רשע. ואם תאמר, אם כן, לא יפרט חטאיו, ואסור לשים עצמו רשע, אז לא יפרט חטאיו לעולם? לא כן. אלא כאשר מפרט חטאיו, אז הוא חסיד, שבא לקבל תשובה. הוא מוציא עצמו ממצב הרע שהיה מתונף בו עד עתיו, וכעת נדבק בימין העליונה שהיא פשוטה לקבל אותו. ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא לא מקבל תשובתו עד שיפרט חטאיו מיום שבא לעולם, וגם אלו ש... מה הוא יעשה עם אלו שמחוסים ממנו, ובלי זה הוא לא יכול להידבק בקדוש ברוך הוא. לא צריך לפרש, אלא אלו שזוכר. ואם שם רצונו בהם, כל האחרים נמשכים אחריהם. שלמדנו, אין בודקים בחורי הסדקים שלמעלה, ולא אלו שלמטה, אלא כיוון שבדק לפי מראה עיניו. כלומר, בפסח, בדיקת חמץ, לא צריכים לבדוק למעלה, איפה שלא מגיעים, לא למטה שאף אחד לא רגיל להתכופף שם ולשים דברים, אלא לפי מראה עיניו. אז גם בחטאים ככה. רק לפי מראה עיניו. מה שיכול לבדוק, והכל נמשך אחר זה, הוא מתבטל עמו. וכך בנגעים. יש כבדה לדרשי איברים, לא מתמים משום מחייה. וכהן לא תורח אחריהם, כי אי אפשר לראות את זה במבט אחד, את הנגע שזה בראש העבר, בראשי האיברים, אז הם לא מתמים. כי צריך לראות את כל הנגע במבט אחד. ואינו צורך לכופף עצמו ולהרים עיניו. וכן גם נגעים רוחניים, כן? לא צריך להסתובב וחפש את כל הנגעים מכל הצדדים. מה שאדם יודע שהוא לא בסדר, יתקן, אני חטט ויחשוב, אולי יש עוד דברים שהוא לא בסדר, אולי הוא לא זוכר, אולי לא מתקן את הדברים. לא צריך להיכנס לעצבנות הזאת, אלא מה שהוא יודע, מתקן, הכל השאר נגרר אחריו. זה יעזור. זה לא אני. ולכן שם עצמו דוד בין החסידים, שהוא, כן, הוא מצד אחד מפרט מה שהוא זוכר, ואז זה מספיק. אנחנו תמיד מזכירים שהרב ציודה היה אומר, מביא רשב"א במסכת כתובות, שאדם, אין אדם משים עצמו שאינו חסיד. זה הלשון של הרשב"א. לא שאינו רשע, אלא שאינו חסיד. שם מדובר בעדים שאמרו כתב ידינו הוא זה, אבל אנוסים היינו. מחמת ממון, אנוסים, מחמת ממון אז הם לא נאמנים. מחמת נפשות, אם אומרים אנוסים היינו מחמת נפשות, יש דעתו של רבי מאיר גם לא נאמנים. על זה אומר שם הרשב"א, כי אף על פי שאדם לא צריך למסור את הנפש כדי לא לחתום בשקר, כי זה לא דבר מהמצוות שצריכים למסור עליהם את הנפש, אבל זה אינו חסידות. ואין אדם שם עצמו אינו חסיד. זה לא מידת חסידות. כלומר, מידת חסידות זה לא לחתום, אפילו בסכנת נפשות. ואין אדם, אז לפי דעתו שם של רבי מאיר, אין אדם, גם בזה אדם לא נאמן, כי אין אדם שם את עצמו שאינו חסיד. זה הלשון של הרשב"א. ודוד שם את עצמו גם כעבד, שכתוב כעיני עבדים אל אדוניהם, וכתוב הושע עבדך אתה אלוקי, ושם עצמו בין המוסרים נפשם על קידוש השם, שכתוב שמח נפש עבדך כי אליך השם נפשי אשא, מוסר את נפשו. והזוהר ממשיך ואומר שכך בתפילה אדם צריך במדרגות האלה. יש תפילה, בהתחלה אדם מתפלל פסוקי דזמרה כעבד המשבח את אדונו, מגיע לקריאת שמע, שם זה מסירות נפש. אחר כך ממשיך, איפה יש את מידת החסידות, מגיע לשומע תפילה ומתוודה על חטאיו, ומכאן ואילך רוצה להיות מתוקן ושלם. זה הבחינה של החסידות. וכמובן לקראת תפילת 18 שם נפשו כעני, שהולך ומבקש מהקדוש ברוך הוא את כל הצרכים, אבל במצב הזה שבאמת מעומקא דליבה, מתפלל אל ריבונו של עולם מעומקא דליבה. עיקר התפילה מעומקא דליבה. עוד כמה מילים. כעת זה היוצאית של האור החיים, האור החיים הקדוש. אולי אפילו השעות. זה היה גם כן במוצאי שבת. אז אנחנו נאמר איזה דברים בשמו בפרשת השבוע. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. אומר הזוהר, אומר האור החיים, לא הביט אבן ביעקב, מדרגת יעקב היא מדרגה של הפשוטים, לא של הגדולים. והקדוש ברוך הוא לא רואה אצלהם אבן ממש, אבן זה חטא כבד. לא הביט אבן ביעקב. כי החטאים שלהם הם, אפשר למחוק אותם. הם לא עמוקים. ולא ראה מעל בישראל. בישראל זה המדרגה של האנשים הרוחניים יותר, אנשי הקודש. אפילו לא ראה מעל שצריכים למרק את החיצוניות. כי הם כולם במדרגה שלמה. עוד פירוש, ולא ראה עמל בישראל, לא ראה עמל כשישראל עוסקים בתורה, מתייגים, מתאמצים, זה הוא לא ראה עמל, הוא לא ראה שזה עמל אצלהם, זה, הם אוהבים את זה, הם עושים את זה בשמחה, הם עובדים את השם בשמחה ובטוב לבב, לא ראה עמל, לא ראה עמל בישראל. עבודת השם אצלהם, לימוד התורה, שקידת התורה, הכל באיזה... הם נמשכים לזה. זה לא מאמץ, לא עבודה, לא עמל. פירוש שלישי, לא ראה עמל בישראל, לא ראה עמל בקיומו של העולם, הקדוש ברוך הוא מקיים את כל עולמו, אבל בגלל שעם ישראל נמצאים בעולם, אז זה לא קשה, כל קיומו של העולם, זה לא עמל. לא ראה עמל בישראל. לימוד זכות על ישראל. זה עדותו, זה פירוש על הנבואה, עדות על עם ישראל. אל מוציאה ממצרים, אומר אור החיים. לשון הווה, מוציאם. לא הוציאם בעבר, מוציאה ממצרים. כמו שאמרו, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. כלומר, כל התקדמות רוחנית, כל התגברות בעבודת השם, בהתקשרות יותר שיוצאים ממצרים אל ריבונו של עולם, זה בחינה של יציאת מצרים. הוא אומר, בכל שנה ושנה, בפסח, בליל הסדר, מתבררים כוחות הקדושה מהקליפה ונוספים בעם ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא כל הזמן, כל שנה, באופן מיוחד בליל פסח, כביכול יש התקדמות של יציאה ממצרים. התהליך הזה כל הזמן נמשך. ריבונו שלם כל הזמן מוציא אותנו ממצרים. אינן כלבי עקום וחרי התנסה. אומר האור החיים שהאריה הוא בבת אחת קופץ מרבצו קטן, אפילו מתחיל בקטנותו כבר בבת אחת בכל הכוח. אין איזה, זה לא תהליך, זה לא מעצור. וכך עם ישראל, אינם כלבי עקום וכארי התנסה. אני רוצה להוסיף על זה את דברי הרב, התגבר כארי לעבודת השם. זה הטבע של עם ישראל, אינם כארי יקום. ולכן כתוב בשולחן ערוך, בתחילת הסימן הראשון, התגבר כארי לעבודת השם. המילה התגבר, מה פירושה? הרב מביא שיש מפרשים שהתגבר, זאת אומרת, אף על פי שאין לו כוחות, כמו ארי, אבל התאמץ להיות גיבור ולנצח בעבודת השם. הרב בעצמו רוצה לפרש שהכוונה היא התגבר כארי, זה לא שכשיש לך איזה מצווה בפועל, אז תעשה את כל המאמצים לקיים את המצווה הזאת ולהדוף את כל המעצורים. אלא התגבר כארי לפתח מידת הגבורה של הארי. לא שבאופן, כל פעם, באופן מקרי, לפי העניין, הדרישה היא להתאמץ, או ההכוונה היא להתאמץ ולהתגבר. לעשות אופי כזה של אריה, להיות אריה, להיות גיבור, לפתח כוחות, יתגבר, פירושו של דבר, יפתח את המידה הזאת ולהיות כמו אריה שיכול להתמודד עם כל קושי, והוא לא מפחד משום דבר, שום דבר לא מפחיד את האריה. דווקא הדוגמה של האריה, כי אין חיה שיכולה להפחיד אותו, אין לו ממה, הוא לא מפחד משום דבר. אז כך כל אדם ישראל צריך לא לפחד משום דבר. אין שום דבר שיכול חזק ממנו. אדם הולך להיות בעבודת השם, להיות בביטחון הזה, שהוא יותר חזק מכל מעצור. אין דבר שיכול להפריע לו לעבודת השם. אין דבר שיכול למנוע ממנו את שקידת התורה, את התפילה בכוונה, את המידות הטובות, את המעשים הטובים. אין מי שיכול להפריע. טוב, נתגבר כארי לעבודת השם.